אנחנו באמצע העיסוק בפעם הקודמת על שני גורמים, דיברנו בעיקר קודם כל על מה קרה, כלומר מה היה האופן של עמלק, ואמרנו לאותם יומיים של מלחמה ברפידים, ודיברנו גם על הפער הזמנים שלכאורה משמיט את ההצדקה למלחמה בעמלק. וכאן בעצם הרחבנו על הפוקד עוון אבות, על בנים באחוזים מעשה אבותם בידיהם. ועמלק בתקופה שאנחנו מדברים עליה, תקופת שאול, עושה שמות ביישובי הנגב, הישראלים, דיברנו על 100 יישובים שרופים. הבאנו עדויות ממה שאומר הנער המצרי, העבד לאיש העמלקי, זאת אומרת, אנחנו פשטנו על נגב הקייני ועל נגב הירחמאלי ועל נגב כלב, ואת צקלג שרפנו באש. אנחנו עוד נראה בשבועים הבאים, אבל עוד די רחוק, גם את מה שמתואר בהתמודדות בין דוד לנבל, אבל מה שעולה שם שדוד ואנשי גדודו היו חייבים לשמור שם. רואי הצאן משוסי המדבר, שוסי המדבר זה בעצם עמלק למיניהם. ונדמה לי שהסברנו, ובזה נדמה לי חתמנו את השיעור אם אני זוכר, בהגדרה של חטא עמלק, כך נדמה לי, אני רואה את זה, כלומר, אני רואה את זה כך, אבל נדמה לי שזה כך. עם שאין לו מערכת חוקים שבירה מתקבלת על הדעת, מערכת חוקים שניתן היום להגדיר אותה במשהו שיכול להשתלב בחוק הבינלאומי, נגדיר את זה כך. כלומר, המלך בנוי על מה שאנחנו קוראים היום טרור, או על מה שאנחנו קוראים כל דעלים כבר, בכל בחינה, בלי שום חוק. יותר על כן, אני חושב שיש מאפיין נוסף לעמלק, והוא כשהעמלק פושט על צקלג, כשדוד לא נמצא שם, הם לוקחים את כל הנשים והילדים ועוברים איתם את הבשור לכיוון דרום מערב. לאן הם לוקחים אותם? לא כתוב, לא כתוב לשם מה הם לוקחים את הנשים ואת הילדים. אני מעריך שהם נלקחו לשוקי עבדים במצרים. גם ויבוא עמלק וילך מישראל ברפידים, וגם במלחמה היותר מאוחרת שדיברנו עליה בפעם הקודמת, אני מעריך שהם התפרנסו, ואנחנו יודעים על שוסי המדבר שהתפרנסו מזה, התפרנסו הרבה מאוד מסחר עבדים. כלומר, מתנפלים על שיירות, לוקחים אנשים, מוכרים אותם לעבדים. וכשמוכרים מישהו לעבד, אז לכל ימי חייו, אף אחד לא יודע איפה הוא, אף אחד לא יודע מי הוא. הולך לאיבוד בצורה אלמונית לגמרי הקשר שלו עם המשפחה, עם החברה שהוא נמצא בה. הוא עובר למקומות שלא מכיר את שפתם, לא מכיר את דתם, לא מכיר את תרבותם, לא מכיר שום דבר אחר, והם מוכרים אותו לעבד עד סוף ימיו. ושוסי המדבר התפרנסו מזה הרבה מאוד, מסחר עבדים. זה די מעניין ששוסי המדבר שאנחנו מדברים עליהם כאן, המדבריות שקרובים לנגב, בעיקר אני מקווה לחצי האי ערב, משם באו סוחרי העבדים הגדולים, גם במאה ה-17, שאז התנהל, נכנס למאה ה-18, שאז התנהלו מסעות החטיפה הגדולים באפריקה, והועברו מספרים אדירים. אני לא יודע אם בני חמש או שש ספרות, אבל הועברו מספרים, לא, בני חמש ספרות, אבל מספרים אדירים של אפריקנים שחורים לעבדות במטעים, בעיקר בדרום ארצות הברית. דרום ארצות הברית הייתה מדינות בעיקר חקלאיות, היו חוואים בעלי שטחים עצומים היו להם שם, לחוואים. הם לא יכלו להשתלט על כל השטחים האלה ולגדל שם את כל מה שהם רצו, והם רצו לעשות כסף, והם היו עסקים עבדים. ואז הם מימנו, הלכו בעיקר שם לחצי הירח, מה שהיום הרב הסעודיה. ומשם יצאו סוחרי העבדים הגדולים שידעו איך לוכדים אנשים, איך לשתף פעולה עם שחורים באפריקה נגד שחורים אחרים. והם עשו את המסחר הגדול בעבדים שהביא את כל השחורים לאמריקה. ודבר שיצר שם כמובן צרה הומנית וחברתית צרורה. קשה לתאר עד כמה הדבר הזה היה היום. אני חושב שיש פה אנשים שקראו את הספר שורשים, ספר מאוד מאוד ידוע שנכתב על חטיפת העבדים של אלכס היילי. הוא מתאר בצורה מאוד מאוד ברורה את סחר העבדים הזה, כלומר, גם את המסע האודיסאה הנורא מאפריקה עד מהיערות באפריקה עד לנמלים ואחר כך באוניות ואחר כך בשוקי העבדים באמריקה. התיאורים הם תיאורים שקשה לתאר את האכזריות, קשה לתאר את האכזריות שהדברים נעשו בהם. ובסופו של דבר הם הוציאו יחסית מעט עבדים שיכלו לשרוד בחיים את המסע הזה. כלומר, הם היו צריכים לקחת מאות אלפי אנשים כדי שיוכלו למכור עשרות אלפי אנשים. והתיאורים הם אכזריים בצורה שקשה לתאר. ליבי אומר לי, אני לא יכול להוכיח את זה, אבל ויבוא עמלק והלך עם ישראל ברפידים, מה שחז"ל רואים בזה עונש על התלונה שלהם ברפידים, אז ויש שם סמיכות פרשיות. שם הם באמת אומרים, למה זה יצאנו ממצרים? ולמה זה ליטאנו ממצרים להמית אותי ואת בניי ואת מקניי בעצמה? וכשמגיע המלאק, ומהנחה שגם שם הוא זינב נכשלים, הוא לקח אותם לשוקי עבדים במצרים. ובעצם הקדוש ברוך הוא אמר להם בזה, זה מה שרציתם, לחזור בבקשה. יש כאן מי שיחזיר אתכם, במצרים יש מים, במצרים יש סיר בשר, יש לכם לסובה. בבקשה, יצאתם ממצרים, אתם רוצים לחזור, זוהי הדרך לחזור. אי אפשר רק לזכור מה היה טוב במצרים, בלי לזכור מה היה רע במצרים. כלומר, זה עומד שם זה לעומת זה. ושם הם לוקחים אותם, גם שוסי מדבר השתמשו בזה הרבה מאוד. אנחנו יודעים, זה גם מהתקופה הנבטית. ואנשים פשוט נחטפו ונמכרו לעבדים בכל מיני מקומות. המלחמה של התורה בעבדות, במובן של לקחת אנשים בני חורין ולהפוך אותם לעבדים, זה דבר בסך הכל מוכר לנו. ובהחלט יכול להיות שהמלחמה להשם והמלך מדור דור, זה חלק מבשורת אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. כלומר, שאם אנחנו לוקחים את סמיכות הפרשיות המלאה בפרשיות בשלח יתרו, אז התגלות ואמירת אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים הייתה אמורה להיאמר ואכן נאמרה לא מיד אחרי יציאת מצרים ואפילו לא אחרי קריאת ים סוף, אלא דווקא אחרי מלחמת עמלק. כלומר, עמלק זה היה המחסום האחרון בדרך ליציאה ממצרים, מבית עבדים, בגלל שעמלק היוו איזשהו בלם וניסיון להחזיר אותם בחזרה. כך שאני רוצה לדבר פה על שני קווים. אני לא יודע אם זה שני הקווים היחידים, אני לא יודע אם אלה שני הקווים הנכונים. אני לא יודע אם שניהם נכונים, אבל שני הקווים שנראים לי מאפיינים את עמלק, זה קודם כל עם שאין בו שום חוקים, אבל שום חוקים. אין חוקים. אין שום חוק שניתן היה להגדיר אותו משהו שכפוף היום, נגיד, לאמנת ג'נבה וכדומה, כלומר, לאיזשהו חוק בינלאומי. לא קיים שום חוק. כל דעלים כבר, בלבד, בלבד, בלבד. כלומר, איזה מין הופעה כזאת שלמעשה היא הופעת תנועות הטרור בעולם. והדבר השני זה סחר העבדים. כן.
בשיעור שעבר הרב דיבר הרבה על ההשוואה למצרים, שדווקא המצרים נאמר לא לתת, אבל גם קוראים חלק כמו אותו סחר עבדים, והם משעבדים פה ומה שלמה. וזה שהם מסודרים יותר, יש להם מה לתחוקים, זה מי שואל, כאילו, זה לא הופך חומה למוסרית יותר.
אני חושב שבראייה לדורות, בראייה לדורות, ולכן אני הדגשתי את זה, אני חושב שבראייה לדורות עם מצרים הייתה בעיה אחת, וברגע שהבעיה נפתרה, היא נפתרה. עם חברות האלה שאין להם חוק ואין להם משפט ואין להם כלום, כאן אני חושב זוהי בעיה שאותה התורה דורשת למגר, ושהדבר הזה יהיה בבחינת בל יראה ובל ימצא. כך אני רואה את זה. אומר, גם היום יש חברות כאלה. כלומר, אני חושב שבאופן כללי, החיים של הבדואים, אני לא מכוון כאן בארץ, אבל בואו, תיקחו למשל את הבדואים, סלפים וכדומה. זה מקביל לחלוטין למה שהיה שם. אתם קצת יודעים על הסלפים, אם קצת שמעתם עליהם, לא דווקא בתקופה האחרונה, לא עם שתי פעולות הטרור הגדולות שהם עשו בגבול. אבל אם, למשל, שמעתם על הדרך שבה הם התייחסו לכל מיני פליטים שברחו מאריתריאה ומסודן, עינויים ודברים קשה לתאר והחזיקו אותם תמורת כסף, וכדומה, אנשים שתמורת כסף יעשו כל דבר וימכרו את נשמתם לכל שטן שבעולם. לכל שטן שבעולם. אני חושב שזה דבר שמקביל היום לעמלק. אני יכול להביא עוד כמה מקבילות, בגלל שהדברים שלי כאן מדי טעונים, אני מעדיף להישאר ברמזים ולא יותר מעניין זה, אבל זה בהחלט מקביל, בואו נגיד, לטרור העולמי ואיכשהו יהיה ולתאים שם שעובדים, בעיקר בשביל כסף, בעיקר בשביל רווחים, לא בשביל אידיאולוגיה ולא בשביל שום דבר, כן.
שאלה קצת נקודתית, אבל מה בין זה לבין עולם מערכת העבודו? כאילו, מבחינת היציאה של התורה נגד זה?
בסדר, הסוגיה של כנען היא סוגיה מעניינת, ונכון שהיא קשורה לזה. אני מפחד שאם אני אכנס כאן לסוגיה של כנען, אני אסתה לגמרי. אילו הייתה לי תשובה אליך במשפט אחד, אז הייתי עוד. אני צריך כדי לענות על זה, אני צריך שיעור. כשאנחנו פעם נדבר על הסוגיה הכנענית, אנחנו נדבר, אני מבין שם את המשמעות אחרת לגמרי. אבל גם שם יש כללים. יש גם לתורה כללים, גם בהתייחסות לעבדים כנענים, כי הכי איש את עבדו ואת עבדו בשבט ומת תחת ידו מקום מן הכן. כן, ואם שן עבדו שן עבדו יפיל החופשי שלכנו תחת שינו, זה נאמר על עבדים כנעניים. וזה רק דוגמות.
וגם זה שלעולם בהם תעבודו נאמרו.
גם בזה שנאמר לעולם בהם תעבודו, אני מוכן להתמודד עם זה, אבל לא עכשיו, בסדר? אבל זה עדיין, איך שלא יהיה. המשפט שעמד לך עכשיו מספיק כדי להגיד שזה עבדות ברמה לגמרי, לגמרי, לגמרי שונה. לגמרי, לגמרי, לגמרי. רק הסימנים שעשו בעבדים, אם אני מדבר על מחלת העבדים לאמריקה, רק הסימנים שעשו בהם כדי שידעו שהם עבדים לעולה, בתחורה אלה סימני שחרור, ולא סימני עבדות. שרבו אותם בברזלים מלובנים, זה דברים שקשה לתאר. נותרנו עם הסוגיה השלישית, והיא הסוגיה היותר מורכבת בדבר הזה, וזה ניסיון להבין את מה שנאמר בתורה, תמחה את זכר עמלק, ובעיקר לאור הבנה שמופיעה לנו הרבה מאוד בחז"ל, שמדובר בעצם על פי הפסוקים שנאמרים כאן. והמתה מאיש עד אישה, מעולל ועד יונק, משור ועצה, מגמל ועד כל. כלומר, השאלה שחז"ל שמים בפיו של שאול, אם איש חטא, אישה מה חטא, אם גדולים חטאו, קטנים מה חטאו, אם אדם חטא, ומה חטא. כלומר, השאלה הזאת, אותה עדיין לא פתרנו, ואני רוצה עכשיו לגעת בה. על כל המקורות בעניין הזה, בחז"ל, אחר כך בראשונים, אני כתבתי איזה חיבור מאוד מאוד ארוך, אני לא רוצה עכשיו להכניס אתכם בצורה למדנית לכל הדברים האלה. ואני רוצה להישאר רק עם העקרונות. והמסקנות שעלו לי מתוך הדברים, מסקנות לא כל כך מקובלות, בגלל שהדברים נתפסים בצורה מסוימת. אני עברתי על חז"ל, די בדקדקנות, ואני רוצה להבהיר את מה שהעליתי בידי מהדברים האלה. לא חייבים לקבל, אבל אני לפחות אגיד אותם. כן.
שזה לא
מוסרי להשמיד
שהתינוקות
ואנשים אין להם שום חלק במאבק, זה לא נראה לי כזה פשוט. מה אתה מתכוון? שזה שאדם הגיע לפיקוח ומלחם מגיחה, זה לא אומר שהילד הקטן שלו לא נלחם, הוא חף מפשע ולא חלק מהעם. בוא נדבר, אתה יודע מה, כדי שלא להיכנס לפיקוח על השאלה הזאת, אז בוא נדבר על יונקים, יונק, עולל. אתה מדבר פה על כאלה ש... גם לשיטה הכי מחמירה שתגיד, הם חפים מפשע. נכון?
מה?
אתה שואל שאלה ואני אתמודד עם זה. אבל אתה אמרת שהם לא חפים מפשע. עכשיו אתה טוען טענה אחרת לגמרי.
אתה נכנס כנגדם, אתה משמיד את כל העם.
טוב, בסדר. ניגע בשאלות האלה. אני רוצה לנסות לראות מה המונח כאן. וקודם כל, אני אתחיל דווקא מהבהמות. משור ועצה מגמל ועד חמור. הדבר הזה ניתן להוכיח גם ממלחמות אחרות, ובואו ניקח נאמר את המלחמה של דוד. דוד גם נלחם בעמלק, וחז"ל לומדים הרבה מאוד דברים מהמלחמה בעמלק. ושם אין לנו, שם הוא לקח שלל, נאמר במפורש. שהוא לוקח שלל שם. אנחנו יכולים לקרוא את הפסוקים. יתר על כן, המקרא מרחיב הרבה על לקיחת השלל שם. מרחיב לא באופן ביקורתי, אלא באופן בהחלט מחייב, כן. כלומר, שם מופיע פסוק כף, פרק למד פסוק כף. ויקח דוד את כל הצאן והבקר, נהגו לפני המקנה ההוא, ויאמרו, זה שלל דוד. בהמשך יש דיון מי יקבל מן השלל, ואז כותב פסוק כ"ג, ויאמר דוד לא תעשו כנחי, את אשר נתן לנו וישמעו אותנו, ויתן את הגדול הבא עלינו בידינו, ומי ישמע לכם לדבר הזה, כי כחלק היורד במלחמה, וכחלק היושב על הכלים יחדיו יחלוקו, ואם היום הוא ומעלה, ויצמיע לחוק ונשפט לישראל עד היום הזה. ויבוא דוד אל צגלג וישלח מהשלל לזקני יהודה ולאמור הנה לכם ברכה משלל אויבי אדוני וכולי וכולי וכולי. מדובר פה על צאן ועל בקר ומדובר פה על הכל, כלומר דברים שהנביא מתייחס לזה כל כך בחומרה קודם ואומר שצריכים להמית את הכל. כאן אנחנו רואים שהנביא מדגיש ומדגיש באופן חיובי את ערך דוד התייחס אל השלל, גם האמירה הזה שלל דוד וגם אחר כך שקבע את החוק יחדיו יחלוקו, וגם את חלוקת השלל ליישובי ישראל. כלומר, עד רמה עם אמירה, את הדברים האלה צריכים לקחת, את הדברים האלה צריכים לאכול. איך זה מסתדר עם מה שנאמר אצלנו, מישור ועצה מגמל ועד חמור. ואכן במדרשים מצאתי, במדרשי ההלכה, לא במדרשי ההלכה, במדרשי ההלכה, בעיקר במחילתא, יש כמה וכמה דיונים על זה. ומדרשים רבים יוצאים מתוך הנחה שמותר לקחת את בהמות עמלק. ובאמת, לא נראית איזושהי סיבה גדולה למה לא לעשות את זה. אז רש"י כאן, ואם אתה מאיש ועד אישה, מעולל ועד יונק, משור ועצן, גמל ועד חמור, אומר לנו, אני יודע שהעמלקים בכשפים שלהם היו מתחפשים לבהמות וכולי, אז לכן צריכים להרוג את ה... ממש צריכים להרוג את השור ואת השה ואת הגמל ואת החמור, בגלל שבעצם זה הולכי על שתיים. שרק בכשפים הפכו להיות באופן זמני גמלים וחמורים. נו, בסדר, אני אומר, כמה אנחנו יכולים ללכת עם הגמל. רש"י על התורה אומר דבר אחר. רש"י על התורה, תמחה את זכר עמלק, אומר, מי מישור והצבע, מה שלא יאמרו בהמה זו משל המלכת. מה זה שיש זכר? לא מצאנו כאן שדוד מקפיד על הדבר הזה. ואני אומר, בהלכה הפשוטה, לא מצאנו ברמב״ם, לא מצאנו באף אחד, לא מצאנו את העניין הזה שבהמות המלך אסורות. לא מופיע. אין לדבר הזה זכר בהלכה בשום מקום. על כוחינו, אז אני צריך או לומר ששמואל עשה פה דבר לא נכון, וזה אנחנו כמה שלא נעשה, נכון? אני מתאים לקבל. אז על כוחנו, איך אנחנו מתייחס לעובדה ששמואל אומר, משור ועצם מגמל ועד חמו? נתראה זה כלוראת שעה, וננסה באמת להבין אותה, אבל לא כהלכה שנובעת ממה שנאמרתי בחי זכר המלא. אם כך, כאן אני נוקט כיוון עצמאי, ואני רוצה לשאול, האם ניתן לומר אותו דבר גם על עולל ועל יונק? כשמדובר פה על הוראת שעה, אם כבר ראינו במישור ועצה מגמל ועד חמור שמדובר על עוד שעה, על הוראת שעה, אולי אנחנו לא יכולים להגיד את זה גם על עולל ויונק. תגידו, במה אתה מקיים עם חיית זכר המלאק? ההבנה הפשוטה בפשט המקראות עם חיית זכר המלאק המשמעות שהמלאק כעם צריך להתפרק לגורמים לחלוטין ולא להיות. זו היום. שאין עוד עם עמלק. אבל אני לא רואה בפסוק של תמחה את זכר עמלק, או כי מחו המחה את זכר עמלק מתחת השמיים, אני אינני רואה שום הכרח, ולא רק הכרח אני לא רואה, אני לא רואה אפילו איזשהו פירוש לכתחילה, שאומר שיש צורך להשמיד את כל העמלקים, האנשים, עד האחרון שבת. מבחינתי, אני משתמש אומנם בביטוי פוליטי עכשווי, אבל אני מתכוון לומר בזה משהו. מבחינתי, די בכך שאנחנו מביאים את זה שהמלאק לא יעברו את אחוז החסימה. נגדיר את זה כך. כלומר, שיכולים להיות אנשים שהלכו בכיוון הזה, אבל המפלגה הזאת חדלה מלהיות. כלומר, העם הזה חדל מלהיות עם. והעם הזה, זה התרבות הזאת, זאת הדרך החיים הזאת. כל הדבר הזה איננו. ושוב, אני לא בא עכשיו פה ללטף את העסק כדי להגיד, תמחה את זכר המלאק, תהפוך אותם להיות טובים, תחזיר אותם בתשובה, ואז ממילא אין זכר המלאק, בחסידות אתה קוראים שוקול. אני לא הולך לכיוונו בכלל. אין לי עניין בכיוון הזה, ואני מתכוון לכאורה, תמחה את זכר המלאק, תן מכת מוות על העם הזה, שבעצם את התרבות הזאת, את הדרך, את האידיאולוגיה, את אורח החיים הזה, משבית לחלוטין, ולכאורה אין צורך בשום דבר יותר מזה. אני רוצה, זה משהו ביטחון, דחוף אני בשיעור. זה יותר מוכן. אני רוצה ללכת בדבר הזה לכיוון נוסף. הרמב״ם, יש לנו פה רמב״ם או מחשב עם רמב״ם? פה במחשב? יש פה פרויקט חשוב? טוב, בסדר. כן, תודה. אין עושים מלחמה עם אדם בעולם עד שקובעים לו לשלום. אחד מלחם את הרשות ואחד מלחם את מצווה. כשנאמר, תקרא ולי אלי, אנחנו יודעים לקראת אליה לשלום. אם ישבים וקבלו שם מצוות שיצרו מנוח עליהם, אין להורקים ואין לשלום. הרי למס, כשנאמר, יהיו לך למס בעבר. מדלק להלכה ה' ואם לא ישלים או שישלים ולא קיבלו של המצוות עושים עם האם מלחמה ועורקים כל הזכרים הגדולים ופוססים כל מלחמה מטפם ואין עורקים אישה ולא קטן. במה דברים אמורים במלחמת הרשות? שהרי אין שערמות, אבל שבעה עממים לעמלק שלא ישלימו הם מניחים מהם לשם. שנאמר, כן תעשה, רק מהרי העמים האלה לא תחייק כל נשמה, ולכן הוא אומר, בעמלק תמחה את זכר המלאק. אומר הרמב"ם בהלכה זין, מניין שאינו מדבר אלא באלו שלא השלימו, שנאמר, וכאן הוא מביא את הפסוקים, ואחר כך קורא משלושה כתבים של אחר יהושע, אנחנו לא עוסקים את הפסוק יהושע, אנחנו עוסקים את המלאק, שמי זה? אבל עולה מתוך דברי הרמב"ם, ואני אומר שוב, הרמב"ם פה הוא מרא דשמטא, ויש כאלה שנוהגים לראות ברמב"ם גם שטיידר, גם רמב"ם וגם ראב"ד, כן, בגלל שראב"ד לא חלק, פעם אמרו איך זה ליצחק, למה הוא מאמין בקדוש ברוך הוא, אז הוא אמר, כתוב רמב"ם מפורש, כן, יסוד היסודות ואמרו לחומות שיש שם בורא, מצוי וכולי, והראב"ד לא חולק, לא, זה חייב להיות נכון. כן, אבל יש כאלה באמת שרואים בזה שתי דעות. והדבר הזה, היחיד שחולק על זה זה רש"י, בעצם רוב הראשונים, לפחות לגבי עמי כנען, סוברים כמו הרמב"ם, לגבי עמלק, ראשונים אחרים, למיטב ידיעתי, לא כל כך דיברו על זה. כך שמה שנותר לנו הרמב"ם, כלומר, ברמב"ם עולה שאם עמלק הסלים, זה חבל שבע מצוות בני נוח, אז כלומר, אין איזושהי מצוות השמדת עצמה. כלומר, המצווה היא להילחם. והמצווה היא להילחם, להילחם מלחמת חורמה. זוהי המצווה. מהי מלחמת חורמה? זה בהחלט יכול להיות שזוהי הוראת שעה, ומי שציווה כאן משור ועצה מגמל ועד חמור, ציווה גם מעולל ועד יונק, לא בהכרח זוהי המצווה לכלכן הזה ייתכן תלוי בזמנים, תלוי בכל מיני דברים. השאלה, כאמור, מה שדוד שאל היא שאלה נכונה, מה עושים איתם? ועל זה אנחנו כמובן נצטרך לדבר, אבל אני קודם כל רוצה להציב את הדברים כפי שנאמרו כאן. עכשיו, אם אנחנו נניח, כן, כלומר, שכאן הייתה הוראת שעה, כאמור, מעולל ועד יונק, אני רוצה להסביר באמת מדוע היא קיימת, אבל אני רוצה קודם כל לחזור לדברי הרמב״ם. שהרמב״ם עושה הבחנה בין השלימו ולא השלימו, ובואו נשאל את השאלה בצורה כזאת. כן, בואו נגיד שהשמדנו את כל עמלק במלחמה, ונותר רק באיזשהו מקום, נידח איזה בית יתומים עם, בואו נגיד, עם 70 ילדים עמלקים. זה נקרא השלימו או זה לא נקרא השלימו? רואה המלחמה נגמרה. רואה, הילדים האלה הם כחומר ביד היוצר. אתה יכול לעשות איתם מה שאתה רוצה. זה לכאורה המצב של השלימו. מה ההיגיון שאם לא השלימו, אז עכשיו אתה נכנס לאיזה תהליך בלתי הפיך? למה צריך להיות ככה? לכאורה, אם עכשיו נותר רק, אני יודע, נותרו עכשיו רק ילדים במקום הזה, אז זה כמו מצב של, זה לפחות כמו מצב של השלימו. איזה טעם יש לשנות את זה מהדבר הזה? אני אומר שוב, אני לא מדבר כרגע מסיבות הומניסטיות, אלא מסברה פשוטה, מה שעולה בתוך הפסוקים. אני לא רואה את הצורך, על פי מה שנאמר כאן, להשמיד אותה. בכל אופן, שמואל אומר, ואם אתה מאיש ועד אישה מעולל ועד יונק משור ויוצא מגמל ועד חמל. ואת זה אני רוצה להזכיר. ונתחיל באמת מהגמל והחמור, כמובן עם השור ועשה ביחד, ואחר כך נדבר על העולל והיונק. כן. אני אומר, לכאורה, מה שנראה לי מסברה, אני לא יכול לגמרי לוקח. לא תחיה כל נשמה, כל עוד יש מלחמה. נגמרה המלחמה, זה לכאורה מצב של השלים.
אבל בתוך המלחמה כן צריך להרוג את
היונקים. כן, כן, לא, 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 אני לא מטיף פה עכשיו לצמחונות גמורה. אני רק אומר, מתי כן, מתי לא. אני אומר, נניח שהרקת את כל עמלק, ונשאר רק איזה בית ילדים אחד באיזשהו מקום, של ילדים מגיל שנתיים עד ארבע. זה לכאורה המצב של השלימו.
אז במלחמה צריך כן להרוג?
מלחמה כן, כן. כן.
יש גם
את היחני,
שהם יקבלו על צם שבע מצוות בני
נוח. סליחה? הם יקבלו על צם שבע מצוות בני נוח, זה לא רק... ילדים, זה מה שאמרתי, ילדים. אתה יכול לעשות אותם כחומר ביד היוצר, אתה יכול, בהחלט. נחזור, צריכים לקבל עליהם מס, בסדר. שוב, עם ילדים, בהחלט, בהחלט כן. אני רוצה להתמודד עם השאלה, מה משמעות הוראת השעה כאן? אני אתחיל מבהמות. כשנגמור עם הבהמות, נעבור לעולל ויונק. ובכן, מדוע באמת יש צורך לחוק את הבהמות? מעבר לשני הנימוקים שנותן לנו רשי, אחד רשי לתורה, שאומר שלא יאמרו בהמה זו משל עמלק הייתה, ואני אומר, זה נשמע נימוק, אבל זה נשמע נימוק מעורר סימני שאלה, ומה שרשי אומר כאן, בכלל נראה לא מתחבר עם איזושהי השקפת עולם שאנחנו מסוגלים לקחת, כלומר שהפכו את עצמם בקשפים להיות שברים וגומלים. אז למה באמת צריכים להרוג את כל הבהמות? בואו נראה את המשך הסיפור. וישמע שאול את העם ויפקדם בטלאים 200,000 רגלי ועשרת אלפים את ישיבדה, ויבוא שאול עד עיר עמלק וירד בנחל. ויאמר שאול אל הקיני, לכו סעו ורדו מתוך המלכי, זו סוגיה שאנחנו מדבר לחוד. ויאמר שאול אל הקיני, לכו סעו ורדו מתוך המלכי, ונוסיפך עמו, ואתה עשית חסד עם כל בני ישראל ועלותיו ממצרים, ויעשר קיני מתוך המלק, תתנדבו, שמישהו פה יתנדב להזכיר לי, כי אני מן הסתם אשכח לדבר על זה כשאנחנו בסערת המלחמה שאנחנו מדבר פה. אז תזכירו לי בשיעור הבא שאנחנו צריכים לדבר גם על זה. ויך שאול את המלאק מחבילה בועחה שוב אשר על פני מצרים. ויתפוס על הגג מלך המלאק חי ואת כל העם החירים בשיחה. ויחמול שאול ועם על הגג ועל מיטב הצנון והבקר והמשנים ועל הקרים ועל קולתו ולא עברו החרימה מוכל המלאכה נמזה ונמס אותה החירים. ויהי דבר אדוני שמואל לאמור נלחמתי כי המלכתי את שאול למלך כי שם מאחריו ודברי לא הקים ואיחר לשמואל ויזעק אל אדוני כל הלילה. וישכם שמואל יקרא שאול בבוקר, ויוגד לשמואל לאמור בא שאול הכרמל, והנה מציב לו יד, וייסע ויעבוד וירד הגלגל. ויבוא שמואל לשאול ויאמר לו, שאול ברוך אתה על אדוני, הקימותי את דבר אדוני. ויאמר שמואל אומר כל הצאן הזה ואוזניים כל הבקר אשר אנוכי שומע. ויאמר שאול מהמלכי, ויהיו אשר חמל העם על מיטב הצאן והבקר, על מה זבוח לאדוני הולך, ואתה יותר החרם. ויאמר שמואל לשאול, הרם ואגיד אליך את אשר דיבר אדוני אליי הלילה, ויאמר לו דבר. ויאמר שמואל אלוהים קטן אדם מעיניך ראש שבטי ישראל אתה, אם שכחה אדוני למלך על ישראל וישלחך אדוני בדרך ויאמר לך והחרמת את הקטעים את המלך והלחמת בו עד כלותם אותם ולמה לא שמעת בקול אדוני ואתה את אל השלל ואתה השערה בעיני אדוני ויאמר שאול לשמואל ששמעתי בקול אדוני ואלך בדרך אשר שלחני אדוני ואביא את הגג מלך המלך ואת המלך החרמתי ויקח רם מהשלל הצון ובקר ראשית החרם לסבוח לאדוני אלוהיך בגלגל ויאמר שמואל החפץ לאדוני ולא תזלחים כי שמוע בקול אדוני הנה שמוע מזה וכתוב להקשיב בחלב אלים כי חטאת קסם מרי ואנו מטרפים הפצר יען מה עשתה את דבר אדוני והאם עשך ממלך נקרא עוד פסוק אחד ויאמר שאול לשמואל חטאתי כי עברתי את פי אדוני ודבריה כי הראתי את העם וישמע בקולם אני רוצה ללכת בדבר הזה, יש לי אומנם הרבה ויכוחים, ובוויכוחים אני אגיד את דעתי, יש לזה הרבה ויכוחים עם הרב יואל בילון, אבל במסגרת כללית אני רוצה ללכת בעקבות פרף שכתב פעם מזמן לזמן לזמן, ובמקומות שיש הבדלים, אני אציין את דעתי, אבל לא נתחיל עכשיו דעות מסובר ככה, מסובר ככה, ננסה להסביר את הכל במהלך אחד. פשוט הדברים הנראים כאן, כן, שיש איזשהו ויכוח סמוי השלל, מה הבעיה בהשלל? שאול מבין, אני לא בטוח שהוא מבין, הוא פחות מציג את זה כך, שהבעיה בשלל שאנשים לוקחים לעצמם דברים. ואז הוא אומר, תשמע, הביאו את הכל כדי לסבוח להשם. שרח המעלם על מיטב הצנון והבקר למען זבוח להשם אלוהיך ואתה יותר החרם. והוא אומר, ויקח עם מהשלל צנון ובקר ראשית החרם לסבוח להשם אלוהיך בגלגל. ועל זה אומר לו שמואל החפץ להשם ולא תזבחים כי שמוע בכל השם, הנה שמוע מסבך טוב, להקשיב מחלב אלים, אז למה שמואל רצה להשמיד את הצנון והבקר? עדיין זה לא נאמר כאן. פשטות הדברים, מה שהפרק מכתיב נראה, ותעת אל השלל. אני רוצה לדבר על המושג ותעת אל השלל. לקיחת שלל, הבעיה המרכזית שלה, איננה, היא קיימת גם. בואו נגיד, נתחיל עם שלל, זה בעצם הופך את כל העסק להיות איזה, זה הספסוף, שכל אחד דואג לממון שלו. אבל מעבר לבעיה הזאת, לקיחת שלל ללא ספק מסיימת את המלחמה. מלחמה. נלחמים ועוברים מבית לבית, מאוהל לאוהל, ונלחמים ומנהלים קרב. כן, אם בתום הקרב הראשון פלוני יוצא עם מקרר, ופלוני עם מכונת כביסה, ופלוני עם שני חמורים, ופלוני עם ארבעה כבשים, ופלוני יוצא עם איזה פר וגמל, או אני לא יודע עם מה. אבל די, הסתיימה המלחמה. אני חושב דבר ברור מאוד. אי אפשר לקחת שלל ולהילחם. ברגע שאנשים לוקחים שלל, זה בדיוק הרגע שבו נגמרה המלחמה. זה בדיוק הרגע. שבו כל הלוחמים הפכו להיות אנשים פרטיים שכל אחד דואג לרכוש הפרטי שלו. ואחר כך טכנית, איך ילחמו? איפה ישימו את המזוודות? איפה ישימו את הכסף? איפה ישימו את החמורים ואת הגמלים? ככה אי אפשר להילחם, זה לא בא בחשבון. מה שמאוד בולט במלחמה של דוד, שהוא מנהל את המלחמה עד הסוף ועד הרגע האחרון, ורק אחרי שהגדוד הוקה לחלוטין. אז הוא מתפנה לאסוף את השלום. מה שקרה כאן, אנשים הגיעו לעיר עמלק ולקחו את השלל. עמלק, רבותיי, מפוזר על פני כל המדבר. לא בדיוק ברור מה זה עיר עמלק, זה גם אחד הדברים שאני לא בדיוק מסכים הרבי יהודה בן נון. על פי הבנתי, עיר עמלק היא שרוכן. הייתם שם פעם? אני מפזנת. נמצאת ממש על נחל הבשור. נמצאת ממש על נחל הבשור. היום יש שם גם מסלול מאוד מאוד יפה. מסלול שהולך משמורת נחל הבשור, הולך דרומה, מגיע עד אזור גבולות. כן? שביל סימון כחול, אם מישהו רוצה לראות פעם ועוברים. כן?
אני
מכורם,
כאילו, מה שכתוב פה, זה
היה שולד, אבל אם
אתה
מגיע בו אחרי שעורים, אני מכל מקום, אני אומר, עיר עמלק, זאת כנראה שם, כן? עיר שכאמור נמצאת על, היום על גבול רצועת עזה, פחות או יותר, מול חאן יונס, לא, אפילו טיפה יותר דרומה, בערך מול חאן יונס, הייתי אומר, קילומטרים ספורים מן הגבול, בערך 6 קילומטר, אני מעריך, מגבול רצועת עזה, ושאול מגיע לשם והוא מכה את עיר עמלק. שם כמובן כתוב היה שאול המלאג מחבילה בורחה שור אשר על פני מצרים. כאן אני בהחלט מקבל. והוא נותן דוגמות, וכאן אני בהחלט מקבל את פרשנותו של הרב יואל. היה שאול את המלאג הנמצא מחבילה בורחה שור אשר על פני מצרים. היה שאול את המלאג הנמצא מחבילה שור, כלומר מחבילה בורחה שור, זה מתאר את מציאותו של המלאג. שור זה שור מצרים. כלומר, המלאק נמצא על פני כל מדבר סיני, על פני כל הנגב, חבילה נמצאת כנראה בחצי אי ערב. כנראה נמצאת בחצי ערב, כלומר, אנחנו מדברים למעשה על כל המרחב המדברי הזה שהמלאקים באמת היו שם. שאול הגיע לעיר המלאק, זה מה שהוא הגיע, ואחרי עיר המלאק הוא התחיל לחזור. כשהקדוש ברוך הוא אומר, והיה ניחן הקים לרדת את שאול למלך, ששם הרב את דברי לא הקים, ויקרא לשמואל, ויזעק אל השם כל הלילה, וישכם שמואל לקראת שאול בבוקר, ויוגן לשמואל, אמר, בא שאול הכרמל למיניים, מציב לו יד, ויסוף ויעבור דרך הגלגל. כבר שם אני משוכנע ששמואל הבין את מה שהקדוש ברוך הוא לא אמר לו, במה שאול המרה את פיו. לא בכך שהוא לקח שלל. אלא בכך שהוא לא נלחם. מלחמה, כמו שאנחנו מתארים, הייתה צריכה להיות מלחמה של חודשים רבים מאוד. מלחמה על פני כל המדבר. והשמדת כל שבטי עמלק, זאת הייתה צריכה להיות מלחמה ארוכה מאוד. שאול הגיע לעיר עמלק, בזז אותה, חזר. בזז אותה, הרג את האנשים שבה, וחזר. בערים לא גרו הרבה אנשים. אבל כל שבטי העמלקים נותרו, והדבר הזה ברור מאליו. איך אני יודע שכל שבטי העמלקים נותרו? וזו התשובה, מי שאל מקודם על ויח שאול, אתה שאלת?
לא,
לא, אתה שואל, שמואל. מחבילה הבואכה שהוא אשר על פני מצרים, איך אני יודע שהעמלקים נותרו? מה? כל אלה שנלחמו נגד דוד. תראה אצל דוד, שדוד עשה בהם שמות ונותרו 400. אז אם הוא עשה בהם שמות ונותרו 400, זה אומר שלא שהיו 450, והוא רק 50 ונותרו 400, אלא מה זה אומר? והיו שם אלפים ורבבות. אם אתה אומר, ושארו לו, אתה מביש, כן 400. הוא אומר שהיו שם אלפים ורבבות, עם השאריות זה 400. דוד ערך שם מלחמה, ערך שם מלחמה רצינית מאוד. היו עוד מלחמות מעמלק. אבל אין שם העובדה שהנגב מופקר לשושי המדבר בתקופת דוד, ראינו עם נבל הכרמלי, וראינו אחר כך אנחנו פשטנו על נגב הקני ועל נגב הרחמלי ועל נגב כלב, ואנחנו רואים את כל יישובי הדרום שסובלים באמת ממכת העמלקים. זה אומר ששאול לא עשה בדבר הזה שום דבר. הוא הרג את עיר עמלק, כלומר את מוסדות השלטון. ואז כולם התחילו לקחת שבת. והשאלה מדוע אנשים עשו את זה. אבל ברור לגמרי ברגע שאתה מתחיל לקחת שבת, המלחמה נגמרה. דוד רק אחרי הכל, אחרי שהשמיד את הכל, אז הוא מרשה להתחיל לנהוג את השבת. יש תופעה דומה, גם עליה עומד הרבה יותר בינוני, זה משהו באמת מאוד מאוד יפה. יש לנו תופעה דומה בספר המכבים, במלחמה שהייתה באמאוס. יודעים איפה זה? אז היום פרקנדה נקרא. יש שם אמאוס, הייתה שם עיר, ושם התנהלה אחת מהמלחמות הגדולות של יהודה המכבים. היה שם גורגיאס, הוא היה שם שר צבא, כבר ליזיאס היה שם שר צבא הגדול, אבל מתחתיו היה גורגיאס, והוא ניסה להערים על יהודה המכבים, והוא ולוחמיו, היוונים, עשו את עצמם שבורחים מן המחנה. הם ברחו מהמחנה, למה הם חיכו? יהודה המכבי יראה את כל המחנה ואת כל השלל ויבוא וישלום. יהודה המכבי לא נתן לאנשיו להיכנס למחנה. ואז גורגיאס בסופו של דבר, אחרי ניצחון אחד של יהודה המכבי כבר היה עליו, נרתע ונעלם, הוא הבין שעם האלה לא כדאי לו להתעסק. אבל הוא עשה להם מערב וניסה לתת להם באמת לשלול את השלל ורצה לתפוס אותם לפני. כשהם בוזזים וכשהם לוקחים את השלל ואין לך מצב יותר טוב כדי לתקוף מחנה צבאי כשאנשים לוקחים את השלל וכל אחד לעצמו וכל אחד מתעסק עם הרכוש שלו ואף אחד אין לו זמן לתפוס נשק ולרוץ ולהגן מפני האויב. אני חייב לומר על עוד פסוק, וגם את הפסוק הזה הוא מביא, ואני אומר את פסוק נכון. כתוב בחטא המגלים, ויעלו ויתורו את הארץ ממתברצין עד רחוב לבוא חמת. מוריי ורבותיי, הם לא הגיעו ממתברצין עד רחוב לבוא חמת, הם הגיעו למקום אחד בלבד. לאן הם הגיעו? לנחל אשכול ולחברון, וזה מופיע המון פעמים בתחום. גם בפרשת, זה מופיע גם בפרשת מטות, וזה מופיע גם בפרשת דברים, הם לא הגיעו לשם. הם הגיעו עד חברון, והם נעצרו. למה הם נעצרו בחברון? כולנו יודעים. שם הם ראו ערים גדולות ומצורות בשמיים, וזה מה שנאמר בחברון שבע שנים נבנתה לפני צור המצרים. ושם הם ראו ענקים. וכשהם הגיעו לחברון, הם פשוט נעצרו. ולא רצו להמשיך. והם חזרו. אגב, אני מעריך שאם הם היו הולכים מתברצן עד רחוב לבוא חמת, אז זה היה הרבה יותר מ-40 יום, כן? זה נכון, למה לחברון צריך 40 יום? אני חושב שהם פחדו, הם התחברו הרבה. הם הלכו בהסתר, הם הלכו מעט. הייתה להם בעיה. אבל שוב, אם זה נכון הפירוש הזה, אז הם יעלו ויתרו את הארץ. שהיא ממתברצין עד רחוב לבוא חמת, או במטרה ממתברצין עד רחוב לבוא חמת, אבל הם הגיעו, זה הפסוק הבא, ויעלו בנגב, ויעבור את חברון. שם אחיכי, אחימן, שישי ותלמי, ילידי הענק, ולא המשיכו, וגם כאן, ויעל שאול את עמלק, או במטרה, או שהוא מחבילה, בואכה שהוא אשר על פני מצרים. אבל מה שנאמר, זה ויעבור, שהוא הגיע עד עיר עמלק. ואז ויתפוס את הגג מלך המלך חי ואת כל העם, הכוונה שהיה בעיר, החריב לפי חרב, ואנשים התחילו לקחת שמות. כשהקדוש ברוך הוא אומר, ניחמתי כי המלכתי את שאול למלך שם אחריי וכבר היה לו הקים, הקדוש ברוך הוא איננו מתכוון ששב מאחריי ולקח שלל. אלא מה זה שב מאחריי? לא נלחם. חזר בחזרה, בלי להילחם. שמואל מבין את הדבר הזה. ואז הוגד לי שמואל אמר בה שאול הקרמל אביני מציב ליד ויסוב היבוא דרך וירד הגלגל ויבוא שמואל לשאול ואמר לו שאול ברוך אתה לנו הקים אותי את דבר אדוני. ורבו שמואל אומר כל הצנזה באוזניי וכאן הוא מתחיל להבין מה ככה. אני הקים אותי את דבר השם. אתה חזרת עם בהמות בפירוש הדברים שכנראה לא עשית רבים חזר חיים שלל. ורבו שאול במלכים ואירום אתה אמרת לא לקחת שלל אבל זה כדי לתת להשם. נו באמת. כל הבהמות שלקחו, זה אני מעריך שלקחו לא רק בהמות, אני מעריך שלקחו גם רהיטים, לקחו חפצים, לקחו כסף וזהב. כל אחד הלך לקחת משהו, אז את הבהמות יסבכו להשם. אבל בכל אופן כאן עדיין ניתן ללמד זכות גדולה על שאול. מה הזכות? כן, הוא שואל אותו, הוא אומר כל הצון הזה באוזניים וכל הבקר אשר אנוכי שומע, והוא אומר שאול והמלכי והוא משה חמל העם, אני דם הצון והבקר, מה נסבור לדון עליך ואתה יותר החרמנו. אבל עדיין ניתן ללמד זכות על שאול, מה הזכות שניתן ללמד על שאול? הוא עצמו מלמד על עצמו זכות. פסוק ד' ויאמר שאול לשמואל חטאתי כי עברתי את פי אדוני ואת דבריך, כי יראתי את העם וישמע בקולה. אמר מה החטא? שהוא שמע בקולה. ובאמת כך שמואל מתייחס לזה. היום שמואל לשאול הרף ויגיד לך את אשר דיבר אדוני אליי הלילה, הוא יבוא לו דבר. ושמואל מדבר אליו בעדינות, ויאמר שמואל, הלא אם קטון אתה בעיניך ראש שבטי ישראל אתה. ואם שכחה אדוני למלך על ישראל, כלומר, על מה הוא מוכיח אותו? איזה מין מנהיג אתה? אתה יותר מדי ענב. כשאתה מנהיג אתה לא יכול להיות ענב. מה זה שאשר חמל העם? למה לא הנהגת אותה? למה לא הובלת אותה? שימו לב לפסוק הבא. וישלחך אדוני בדרך, ויאמר לך והחרמת את החטאים את עמלק ונלחמת בו, עד כלותם אותם. ולמה לא שמעת בקול אדוני? חטאת אל השלל ודא עשרה בעיני אדוני. אבל מה מתייחס למה לא שמעת, למה לא שמעת בקול השם? אמר לך ונלחמת בו עד כלותם אותם. ואתה לא שמעת. לא שמעת, ובמקום זה עתית אל השלל. הוא לא אומר לו, הקדוש ברוך הוא אמר לך, אל תיקח שלל, ולמה לא שמעת בקול השם ווטעת אל השלל? אלא אומר לו, הקדוש ברוך הוא אמר לך, להילחם בו עד כלות. ואתה לא שמעת בקול השם, ובמקום זה עתית אל השלל. אבל משהו שהעבירה הגדולה היא העובדה שהוא לא נלחם בעמלק. אנחנו תכף נסביר, ונסביר גם איך הדבר הזה מתקשר אלינו, אבל אני רוצה קודם כל להמשיך את המהלך שלנו. ובכן, עדיין אנחנו לא יכולים לדבר פה על חטא מאוד 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 גדול. שאול לא גילה את המנהיגות המתאימה לפני העם, היה קטון מדי בעיניו. ויאמר שאול, וכאן שאול אומר, ויאמר שאול לשמואל אשר שמעתי בקול אדוני. וילך בדרך אשר שלחני אדוני ואביא את הגג מלך המלאק ואת המלאק החרמתי. ויקח העם מהשלל צאן ובקר ראשית החרם לסבוח לאדוני הולך בגלגל ויאמר שמואל לחפץ לה. כאן שמואל מתחיל לדבר חריף ומסיים את המשפט שלו יען מאסת את דבר השם להימסך ממנה. ברור כאן שאצל שמואל יש תפנית. מכוח מה התפנית? ההסבר המקובל אני לא מאוד אוהב אותו, אני לא אומר שהוא בלתי אפשרי. זאת אומרת, מקובל שכשהוא מוכיח אותו בפעם הראשונה, זה במטרה ששאול יודה בחטא ויבקש סליחה ויתנצל ברגע ששאול ממשיך להתעקש ולהגיד, תשמע, אני הייתי בסדר. אני אומר, אין תקווה שהוא יתנצל, ואז הוא אומר לו את העונש שהוא אמור לקבל. אני לא בטוח. אני חושב שזה ששמואל משנה כאן כיוון, למה? פתאום נודע לו עוד דבר, מה נודע לו? להביא את הגג מלך המלאק. עכשיו כבר הכל מתבודך. החטא לא מתחיל מהעם. החטא לא מתחיל מהזנב, החטא מתחיל מהראש. מדוע העם הרשה לעצמו לקחת שלל? כיוון ששאול לקח שלל, שאול לא צריך בהמות. אז ודאי שהוא לא לקח בהמות. את מה הוא לקח כשלל? את הגג. עכשיו תגידו לו איך נלחמים כשאתה מחזיק ביד את הגג? הגג זה היה שלל והגג זה היה שלל טוב. להחזיק מלך חי של מישהו אחר זה שלל. אתה הורג את המלך, ימנו מלך אחר. אתה מחזיק אותו חי, אתה מחזיק את המלך בגרון. זה שלל. כולנו יודעים מה ההבדל בין אם אתה חס וחלילה הורג חייל ישראלי לבין אם אתה חוטף חייל ישראלי. כולנו יודעים. ואם אתה לוקח את מלך המלך כשלל, זה שלל שבהחלט אפשר לעשות איתו הרבה מאוד דברים, ואנחנו עוד נראה בדיוק מה. אנחנו עוד נראה בדיוק מה, וכאן בנקודה הזאת נלך בדרכים שונות מאשר הרבי יונה, אבל לא חשוב כרגע. אבל ברור שכשהעם לקח את השלל, זה בגלל ששאול לקח את השלל, וכולם קיימו, כמו שאמר אצל אבימלך, ממני תראו וכן תעשו. ואם זה החטא, מדובר על החטא עקרוני מאוד, ואנחנו עוד נראה את ההמשך. לכאורה עצם החייאת אגג מלך המלאק, כמה זמן אגג חי? נגיד שאגג הרוויח 12 שעות חיים. הרי בסופו של דבר שמואל הורג אותו, נכון? גם על זה אנחנו נצטרך לדבר, על המסע ומתן הזה, שהיה קשור בהריגת אגג, אז התנהל פה מסע ומתן סביב העניין. אבל בסופו של דבר שמואל הרג את אגג. אז מה עשו? שאגג חי עוד 12 שעות? אז אנחנו מכירים, יש תירוץ באחת האגדות של חז"ל, שבאותם 12 שעות הוא בא לאיזושהי שפחה, ומאותה שפחה בסופו של דבר נולד המן, כולם מכירים את זה. אבל זה נראה יותר ציור של עניין לאן אנחנו הולכים. על פניו נראה שהבעיה הגדולה בלקיחת אגג, זה שוב, למה לא שמעת בכל שם, מלחמתם בו עד כלותם אותם. כלומר, אם אני הייתי אומר, לכאורה, זה לא לגמרי, אנחנו עוד נחמיר את החטא. אבל לכאורה, במה נחלקו שמואל ושאול? כרגע אני עוזב את השלל ואני עובר לאגג, נחלקו עם המאבק עם עמלק. זה היה משחק שח או משחק דנקה? הבנתם את מה שאני אומר? מה? במשחק שח, איך אתה מנצח? ברגע שאתה אפילו לא צריך להרוג את המלך. ברגע שלחדת את המלך, נכון? אז ניצחת, בכלל לא משנה כמה חיילים עוד מסתובבים על המגרש וכמה פרשים מסתובבים על המגרש וכמה צריכים יש על המגרש. תפסת את המלך, ניצחת. בדמקה אין כזה, בדמקה אתה מנצח רק אחרי שמחית את זכר האויב מתחת השמש. כלומר, שהרגת עד החייל האחרון. עד שלא הרגת את החייל, אלא אם כן הוא נכנע, כן, אבל אבל עד שלא הרגת את החייל האחרון, לא ניצחת בדמקה. כאן אנחנו נדבר מהי המשמעות של תפיסת הגג ולמה שאול היה צריך את הגג. זה דבר שאנחנו נקדיש לו שיעור שלם, אבל אני כרגע רוצה להתייחס, לחזור בזמן שאין לנו, כן, אז אני רק יכול להגיד, אני צריך לחזור לשאלה היסודית שאנחנו נמצאים בה, מה הייתה משמעות הוראת השעה של הריגת הבהמות. אם כי זה אני חושב די ברור מתוך מה שאמרנו, אבל נצטרך להגיד את הדברים בפרש, למה הייתה הוראת שעה של הריגת הבהמות, הוראת שעה של הריגת הבהמות הייתה בדיוק בגלל מה ששמואל חשש ממנו. לאור זה אנחנו נצטרך לראות מה המשמעות הריגת מעולל עד יונק, והדברים לא מאוד רחוקים ממה שאמר דוד, ואנחנו עוד ניגע בזה בעזרת השם בפעם הבאה באחר.